טוב, ערב טוב, לילה טוב, תראו לזה מה שאתם רוצים לכולם. אנחנו נמצאים פרשת השבוע, פרשת חיי שרה. פרשה מאוד מעניינת כמו כל הפרשיות שהיה לנו עד היום. אחד הנקודות החשובות בעצם בכלל לדבר עליהן זה בתהליך של כל הפרשיות האלה של בראשית, זה המערכת שבעצם נועדה ללמד אותנו מה שנקרא דרך ארץ. כי התורה זה לא ספר סיפורים. סתם לדוגמה, על פי הזוהר הקדוש, אברהם, אבינו זה הנשמה, ושרה אמנו זה הגוף. מה זה אומר בדיוק? אנחנו לא ניכנס כאן יותר מדי הסברים, אבל הנקודה היא בעצם שהם משלימים אחד את השני. ואת הזוגיות דרך אגב המושלמת שלהם אנחנו רואים אותה בפרשה שלנו, כאשר התיאור של, כשאנחנו מדברים על הפתיח של הפרשה של חיי שרה, מתואר הגיל שלה בצורה די מה שנקרא מוזרה, דבר שהוא מאוד מאוד נדיר. והאמת שרוב רוב הפרשנים מתייחסים דווקא לפתיח של הפרשה ולא כל כך שמים לב שבעצם אותו דבר נאמר לגבי אברהם אבינו, בדיוק אותו תיאור, וכמעט, מה שנקרא כמעט מילה במילה אפילו הייתי אומר, כאשר הפתיח של הפרשה אומר לנו ויהיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים שני חיי שרה. זאת אומרת יש כאן תיאור מוגזם ועם מילים מיותרות לכאורה, כי אני יכול להגיד שרה הייתה בת 127 שנה ונגמר הסיפור. אז מה אני צריך להגיד? 100 שנה, 20 שנה, 7 שנים, שני חיי שרה. עוד להוסיף על זה אחר כך עוד שני חיי שרה. מה רוצים להגיד לנו כאן? עכשיו, כדי, עוד פעם, חשוב להדגיש שבדיוק אותו דבר נאמר לגבי אברהם אבינו, למרות שלא כולם שמים לב לדבר הזה. כאשר אצל אברהם אבינו נאמר, ואלה שני חיי אברהם אשר חי 100 שנה ו-70 שנה ו-5 שנים. זאת אומרת, אותו תיאור. אז קודם כל אנחנו צריכים להבין מה התיאור הזה בא להגיד. ודבר שני, הפרשה נקראת חיי שרה, ובעצם מדברת על מיתת שרה. זאת אומרת, לא בדיוק מדבר כאן על חיים, אלא על מוות. מה שבעצם שם את הדברים בפרופורציה, כדי לדעת ולהבין שבעצם העולם הזה הוא עולם זמני. ומה שאנחנו בעצם מצפים לו זה העולם הבא. זה רק מעבר. הלך לך מארצך ומולדתך בית אביך הראשון של אברהם אבינו, וכך גם הלך לך שקראנו אותו בשבת, לך לך אל ארץ המוריה. ישנו מדרש שאומר לך לך ראשון כלך לך אחרון, ואנחנו מאוד מאוד קשה לנו לתפוס את הדברים האלה. א', ואני אומר את זה בתור הקדמה, כי הרבה אנשים באים ואומרים שהניסיון של אברהם אבינו היה לו כאן עוד ניסיון מאוד קשה. ומהו הניסיון? אומרים רודף חסד זה אברהם אבינו. מאיפה לומדים את זה? מזה שהוא קבר את שרה. וזה נשמע קצת עזוי. מה זאת אומרת? מה? סליחה, אם אולי הקובר אותו היה, סליחה, מה הייתי קורא לו? מה זה? איזה בן אדם לא קובר את אשתו? מה זאת אומרת? אם אשתו נפטרה, אתה צורך קובר אותה. זה דבר מובן. אז מה זה הרדיפת חסד הגדולה? אבל אם אנחנו נבין את התהליך שקרה כאן, אנחנו נבין שזה לא כל כך פשוט. אבל קודם כל בוא נראה ונבין מה זה לך לך. יש לכם, אתם יודעים מה זה לך לך? מכירים את הפרשנויות השונות על לך לך? לך לך לטובתך. אז אני מבין את הראשון. הראשון מה נאמר לו? תעזוב את המקום הזה ולך, אני עושה אותך מיליארדר, מיליונר. אני לא יודע אם הרבה אנשים היו אומרים לא לדבר כזה, ואני גם לא רואה כל כך את הניסיון בזה. אם אנחנו מסתכלים על הפנים, באים לבן אדם, אומרים לה, נגיד, איך קוראים לך? באים אל שלי, אומרים לה, שלי, תראי, אני לא יודע איפה את גרה עכשיו, לא כל כך מעניין אותי, אבל מה, אני רוצה לשלוח אותך לאיזה מקום ואני אסדר לך שם כל מה שאת רוצה. מה שאת חסר לך, הכל אני אסדר לך. גם מבחינה גשמית, גם מבחינה רוחנית, אסדר לך וילה, ארמון, מכוניות, מה שהספרייה, גם מבחינה רוחנית, גם מבחינה גשמית, וחוץ מזה, את גם תהיי גם שם הנאמבר 1 באזור. מה תגידי, לא? אוקיי. כן, מה זה, מה? יאללה, בריצה. זה מה שאמרו לאברהם, מה אמרו לו? לך לרמה שם אותך בך אל ארץ שלך, ואני מברך אותך, ונברכו בך כל גוי ארץ. מה זה? זה ניסיון? איפה הניסיון כאן? מישהו יכול להסביר לי איפה נמצא כאן הניסיון בכלל? איזה מין ניסיון יש כאן? קשה להבין. אחר כך בא המדרש ואומר לי שהלך לך הזה הוא זהה ללך לך האחרון, ששם נאמר לך לך אל ארץ המוריה, ומה תעשה שם? צריך לשחוט את הבן שלך. יש כאן השוואה? יש כאן פרופורציה? מה בעצם רוצים להגיד לנו? כי התורה, צריך להבין, כל פרשיות השבוע, בכלל התורה כולה, זה לא ספר סיפורים. והפרשת שבוע במיוחד, תדעו לכם, זה לימוד לאותו שבוע. איך להתנהג, מה לעשות, איך להשתפר, איך צריכים להסתכל על הדברים שקורים מסביבנו. אז קודם כל יש כאן כמה הסברים יפים. א', ויומר, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אבינו, ויומר לאברהם, אבל אברהם אבינו אומר, עושה כאשר דיבר השם. ויומר זוהי אמירה של רוממות, של דברים יפים, נפלאים, וידבר זה דיבור קשה. זאת אומרת, אברהם אבינו לא כל כך מעניין אותו שהוא יהיה מיליונר, שהוא יהיה מוצלח ומצליח, זה לא מעניין אותו. מה שמעניין אותו זה שהקדוש ברוך הוא אמר לו ללכת, הוא הולך. וכך גם בניסיון הקשה מכולם, לא כל כך מעניין את אברהם אבינו מה הוא הולך לעשות. אותו מעניין רק דבר אחד, הקדוש ברוך הוא אמר, אני עושה. למרות שזה נראה על פניו, שזה ניסיון הרבה הרבה יותר קשה מאשר הניסיון הראשון, כמו שאמרנו, שהוא נראה אפילו, לא נראה כמו ניסיון. אבל אם אנחנו ניכנס לראש של אברהם, וזה בעצם מה שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו, להתקרב לדברים, עוד פעם, להתקרב כמה שאפשר. אברהם אבינו בעצם, הוא מסתכל על הדברים בצורה מאוד פשוטה. הקדוש ברוך הוא הבורא של העולם, הוא כולו טוב, הוא כולו חסד, והוא רוצה לעשות לי רק טוב. איי, זה לא נראה כל כך טוב, זה נראה היום ונורא, כנראה שאני לא רואה את התמונה, וחשוב להבין את זה בחיים. חשוב להבין בחיים, גם אם נראה לכם הדברים איומים ונוראים, הם לא כמו שהם נראים, כי הקדוש ברוך הוא עושה רק טוב. עכשיו, ישנה דעה אומרת מאוד מעניינת, והיה לי דיון שלם עם זה עם איזה בחור צעיר בשבוע שעבר, כשדיברתי על זה, שבעצם אברהם אבינו ידע שהוא לא הולך לשחוט את בנו. עכשיו, אם הוא ידע שהוא לא הולך לשחוט את בנו, אז מה זה כאן? משחק? ודרך אגב, כל הפרשנים גם אומרים, הקדוש ברוך הוא באמת לא אמר לו לשחוט, אמר לו עלה עולה עולה, הוא לא אמר לו תשחוט אותו, אמר רק תשים אותו על המזבח. וזאת אומרת, לא כתוב בשום מקום, לך תשחוט אותו. והדבר המדהים יותר זה, אם מסתכלים בתיאור העקדה, רואים שהמלאך מברך את אברהם לא בפעם הראשונה, אלא בפעם השנייה, שאז את מה הוא שוחט שם? הוא שוחט עיל, הוא לא שוחט את בנו. ושם אומר, שלא חסכת את בנך. מה לא חסכת את בנך? הרי הוא שחט עיל, עכשיו בפירוש שחט עיל. אלא שהרעיון הוא שכאשר אני בא ואומר לבן אדם, תעשה פעולה מסוימת. כאשר הוא עושה את הפעולה הזאת, הוא יכול להצליח בה, יכול לא להצליח בה. אבל אם אני רוצה להביא את האדם לאותה דרגה ללא עשייה, מה אתם חושבים? זה קל או קשה? נגיד, אומר לך, חומוס אליהו, אחלה חומוס שבעולם. אבל לא נותן לכם לאכול אותו. אתם יכולים להרגיש את הטעם של החומוס? יכולים? יכולים לדמיין, יכולים זה, אבל להגיע לטעם ממש מאוד מאוד קשה. רק אם אתה טוען, אתה אוכל. אז בא בעצם אברהם אבינו מבין שהקדוש ברוך הוא רוצה להביא אותו לדרגה, וזוהי דרך אגב הדרגת האהבה הכי גדולה שיכולה להיות. לכן אברהם אבינו נקרא אברהם אוהבי. אברהם אבינו מבין שהקדוש ברוך הוא רוצה להביא אותו, הגיע הזמן להגיע לדרגה הכי גבוהה של האהבה, שזה אני מוכן לתת את הכל. הכל אני מוכן לתת. כולל את הבן שלי. את הכי יקר לי בעולם, אני מוכן לתת לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הוא מבין שהוא עכשיו צריך לעשות את זה. אז הקדוש ברוך הוא עוד עוזר לו, אומר לו, תעשה מעשה, כאילו. לפחות אתה תלך. אתה תיקח איזשהו עיל, אתה תשים אותו ואתה תשחוט אותו, אבל כשאתה שוחט את העיל, אני רוצה שמה תרגיש? כאילו אתה שוחט את הבן שלך. אתה לא באמת שוחט אותו. אבל אני רוצה שתגיע להרגשה של ההקרבה הזאת, ההקרבה האישית. זוהי אהבה. כשאני מוכן לתת לזה שאני אוהב הכל, דרך אגב, בחיים קורים דברים כאלה, שאנשים מוכנים בשביל הילדים שלהם לעשות דברים איומים ונוראים, רק כדי להציל את הילדים שלהם, רק כדי לעשות להם טוב. כי אלה עובדות החיים, זוהי אהבה. עכשיו, זוהי אהבה שאנחנו צריכים לשאוף אליה ולהגיע אליה. עכשיו, כשאנחנו מונים את הניסיונות, ודיברנו עכשיו שאברהם אבינו לכאורה באים ואומרים שרודף חסד זה הקטע הזה שהוא קובר את שרה. מה כל כך חסד כאן? ודרך אגב, זה נקרא חסד של אמת. מה זה חסד של אמת? זה קבורת מת נקראת חסד של אמת. למה? איך? לא מקבלים חזרה. עוד משהו? תחשבו רגע. מה אתם מרגישים שחס ושלום צריך לקבור מישהו שאתם אוהבים? אתם שמחים? עכשיו, מה עושה אברהם אבינו? אברהם אבינו נמצא במצב של צער. אשתו האהובה נפטרה, ולא רק זה, יש לו כאן ניסיון עוד יותר גדול, ולכן אומרים שבעצם הקטע הזה הוא עוד חלק מהניסיון של העקדה. כי יש מה שנקרא אסר שטן מלפנינו ומאחרינו. מלפנינו זה לפני הניסיון, אבל יש גם מאחורינו. עשינו את הניסיון ואז קורה איזשהו משהו, והיצר הרע רוצה לגרום לנו להתחרט על מה שעשינו. עכשיו גם כאן מה קורה? אומרים שברגע שבאו ואמרו לשרה שאברהם לקח את יצחק לשחוט אותו ולא ידע קרה, לא קרה, פרחה נשמתה. זאת אומרת לכאורה נראה שלמה פרחה נשמתה של שרה? מעצר על הזה. עכשיו תחשבו, מה הוא חושב לעצמו אברהם? אני אשם. אני, תראו מה שאני גרמתי. אבל אברהם אבינו מבין שזה בעצם חלק מהניסיון. ולא עוד, אלא שהוא מתעקש לקבור את שרה אימנו במערת המכפלה. כי זה המקום הראוי. והוא עושה דיון שלם, שדרך אגב, אור החיים הקדוש כותב שזה לפי כל ההלכות. גם של הגויים, גם שלנו, כדי שהקניין יהיה קניין. זאת אומרת, הוא גם לוקח, גם נותן כסף, הוא גם עושה מעשה בקרקע, ורק ולכן כתוב פעמיים ויקום השדה. זאת אומרת שהחסד של אמת, הוא אומר חסד, זה לא רק שאני לא מקבל שום דבר כתמורה, כי אני יכול תמיד לקבל משהו. כי כשאני עושה מעשה טוב, אני מרגיש טוב. גם אם עשיתי קבורה יפה, אני מרגיש, עם כל הכבוד, אני כן מרגיש טוב. יש לי איזושהי הרגשה. עשיתי מעשה טוב, אני מרגיש טוב. אז איפה העניין הזה שאין שום תמורה? כשאתה נמצא במצב שאתה ממש איבדת משהו. ולמרות שאיבדת אותו, ולמרות שאתה עכשיו נמצא לא במצב של שמחה, כי איבדת את הדבר הכי אהוב עליך, אתה עושה את המעשה הנכון. זהו חסד של אמת. זאת אומרת, חסד של אמת הוא לא רק חסד ללא תמורה, הוא חסד ממש ללא תמורה. זאת אומרת, שאין לי בו שום הנאה. אני עושה, וזה מוכיח בעצם את הדרך. בדיוק כמו שעקדת יצחק מוכיחה, וכך נקרא אברהם אבינו, אברהם הוא אבי, מוכיחה שאברהם אבינו לא היה דבר כזה כמו האהבה שלו לקדוש ברוך הוא. כך גם אנחנו רואים בהתנהגות שלו בקבורת שרה. כאשר אנחנו מדברים על ה, באמת על, על זיווג נכון ועל זיווג חכם, הפרשה שלנו, דרך אגב, אנחנו נראה את זה עוד כמה פעמים, את הדברים הנפלאים האלה, כי כאשר אנחנו רואים את אליעזר עבד אברהם, נשלח על ידי אברהם להביא אישה לבנו. הדבר מאוד מעניין הוא שהוא משביע אותו, והוא בעצם שולט בהכל, אליעזר. ולמה דווקא בקטע הזה שהוא שולח אותו למצוא אישה לבנו, הוא משביע אותו? וזה מאוד מעניין. מספרים סיפור שיום אחד הגיע, לא זוכר מי זה היה, איזה ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הגיע איזה שרב אחד, לא זוכר את השם שלו, הגיע לאיזה פונדק יהודי, וניגש אליו, מישהו ראה אותו, עם זקן והכל, ניגש אליו בעל הפונדק, אומר, תשמע, אתה יכול לה לשחוט לי כמה תרנגולות? אמר לו, תשמע, אני לא שוחט. מה אתה נראה זה וזה? לא שוחט. טוב. אחרי איזה רבע שעה ככה, ניגש אותו רב לאותו בעל פונדק, תגיד, יכול לבוא לי איזה $2,000? לא, למה, אני מכיר אותך? מה, למה שאני אבוא לך $2,000? אמר לי, מקודם אתה הכרת אותי, נתת לי לשחוט את העופות, לא משנה אם אני שוחט, לא שוחט, אבל בזה אתה לא מכיר אותי? זאת אומרת, אנשים נוטים שבדברים, איך אומרים, גשמיים, הם פתאום מקפידים, והדברים רוחניים, נגיד, יש תעודת כשרות, מסתכל לשם שם, הוא לא מסתכלים, מה כתוב, לא כתוב, כשר, גם עלי, יושבים ואוכלים. אבל שהוא צריך משהו מבחינת של פרנסה ודברים, מקום עבודה, בודקים, וואו, וואו, איך שבודקים. וזה בדיוק מה שלמד אותנו אברהם אבינו. אברהם אבינו סומך על אליעזר בכל. זאת אומרת, אברהם אבינו הוא עשיר גדול. יש לו מיליונים. ומי שולט בכל המיליונים האלה? אליעזר. הוא יש לו את המפתח של הכספת. והוא גם הולך עם כל הדברים. אבל דבר אחד, הוא לא נותן והוא לא סומך על אף אחד. כשהוא מדובר על העניין של רוחני, למצוא אישה מתאימה, כאן הוא אומר, אני רוצה שתשווה לי. ועכשיו תראו את ההתנהגות המופלאה של אליעזר, וגם תלמדו מה צריך בעצם לחפש בזוגיות טובה. ודרך אגב, הדברים האלה הם דברים יסודיים וחשובים. כי כשאנחנו מחפשים זוגיות, רוצים לשמור על זוגיות, ומחפשים את הדברים האלה, אנחנו מחפשים כל מיני דברים. מחפשים, איך אומרים, שיהיה מראה נאה, שאיך אומרים, יהיה משפחה טובה. לא רציתי להגיד, אבל אם אתה אומר שיהיה הרבה כסף, זה לא מזיק. וגם עוד כמה תכונות כאלה ואחרות. ואנחנו שוכחים בעצם דבר יסודי מאוד מאוד חשוב. והדבר הזה המאוד מאוד חשוב הוא החסד. אם אין חסד, אין כלום. מה שיוצאים למסעדה ורואים איך בן או בת הזוג מתנהגים, זה כבר דרך אגב. אני לא אשכח לפני הרבה שנים, זוג חברים שלנו שהתחתנו, וישבנו, אני חושב, לא זוכר אם זה היה בהילטון בתל אביב או משהו לפני, והחתן הטרי שהתחתן עם החברה, חברה מאוד טובה של אשתי, הוא התנהג בצורה כל כך מגילה למלצרית, שאני פשוט הרגשתי לא נעים. זאת אומרת, היה לי חשק באמת לקום וללכת. ככה שלח אותה, החזיר אותה וזה. ובאמת, הדבר הזה ממש הפריע לי. לצערי הרב, היא התגרשה מאותו אדם, אחרי שהיא עברה באמת מסלול חיים קשה ביותר, עד כדי כך שאנחנו בתקופה מסוימת עקבנו, ניסינו לעקוב אחריה, מה קרה, לאן היא נעלמה. הוא לא נתן לה לצאת מהבית, וכשהיא יצאה, היא יצאה עם הבת שלה, שהבת שלה בעצם הייתה מרגלת שלו. סיפור מזוויע, באמת, סיפור ממש מגעיל, ממש. ודרך אגב, עד היום זה עוד לא נגמר.
איך אתה קשור לזאת שהתגרשה?
היא חברה, אחת החברות הכי טובות של אשתי. גדלו ביחד, למדו ביחד, ופתאום התנתק הקשר. הוא לא נתן לה להתקשר לחברים, נתן לה לכלום, וההורים עוד דאגו, גרים בלונדון. והתקשרו אלינו, אמרו, תשמעו, תראו מה שקורה שם. ואז ניסינו, ואז קלטנו את התמונה. וזה, היא, עוד פעם, זה לא היה פיזית. הוא השפיל אותה, מצורה, באמת, השפיל אותה, זה היה פשוט מגעיל. אבל אמרתי לעצמי, רבנו של עולם, אני אולי לא הייתי בסדר. אולי באותו יום שהוא התנהג בצורה הזאת שהוא התנהג, הייתי צריך להגיד לה, תשמעי, תבדקי מי התחתן כאן, כי זה לא... אבל מי רוצה להתערב בדברים כאלה?
לא יכולת גם לעצור את זה, לא...
נכון, נכון, זה, אבל בדיוק, אבל שזה אני אומר, סוף מעשה במחשבה תחילה. לכן, באה התורה, ואם אנחנו לומדים אותה, היא מלמדת אותנו. תראו מה עושה אליעזר עבד אברהם. אליעזר עבד אברהם עושה דבר מאוד מעניין. קודם כל, אם אנחנו נשים לב הפרשה, אברהם אבינו מברך אותו שיצליח, נכון? אבל אליעזר, למרות שהוא קיבל את הברכה מאברהם אבינו, ומי יותר גדול מאברהם אבינו שנותן ברכה, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שיצליח את דרכו. מה, הברכה של אברהם לא מספיקה? ולא רק זה, תשימו לב שהוא עושה את הכל בצורה מאוד מהירה. מה זאת אומרת? הכל כאן, יש כאן ריצות, הוא לא מחכה. אם אנחנו נסתכל, אנחנו נראה כמה דברים מאוד מעניינים בעניין הזה של השליחות של אברהם אבינו. אוקיי, אחרי הברכה, תשימו לב איך אליעזר מבצע את השליחות. ודרך אגב, יש כאן עוד נקודה מאוד מעניינת, אני לא יודע אם אתם שמים לב, אם אתם תעקבו בפרשה, אתם תגלו שאנחנו בעצם לא רואים את השם של מי זה בעצם. שמתם לב לזה? תסתכלו בפרשה, אנחנו כולם מבינים שזה אליעזר. אבל האמת היא, בואו נראה אם מוזכר אליעזר. בוא נראה. זה מתחיל ככה. ואברהם זקן בבמים, והשם ברך את אברהם בכל, ויאמר אברהם אל עבדו, זקן ביתו המושל בכל אשר לו. שמתם לב? מוזכר אליעזר? מי אמר שזה אליעזר? הלאה. ויאמר אליו העבד, אולי לא טובה האישה ללכת. שמתם לב? העבד, לא אליעזר. מה קרה? הוא כבר אין לו אישיות משל עצמו? זהו, הוא עבד? זה מה שהוא נקרא? וכו' וכו', ואז תראו מה שקורה. וישם העבד את ידו תחת ירך אברהם אדונה, ויקח העבד, ויברך את אדונה, ויאמר השם אלוקי אדוני אברהם, אקרנה לפני היום, ועשה חסד עם אדוני אברהם, הנה אנוכי נמצא בן עיניים, כבוד אדוני אברהם, ויהי טרם קילה לדבר, והנה רבקה יוצאת, אשר ידעה נמצא בן אדוני וכו'. והנערה טובת מראה, וירוץ העבד לקראתה, ואז ותמהר ותר כדה אל השוקת, ותרץ עוד אל הבאר, והאיש משתאה לה מחרי. שמתם לב מה קרה עכשיו? מה קרה? פתאום העבד נפח לאיש, מה? נכון? למה הוא עלה בדרגה? ומה זה אומר שאני נותן את התואר איש? וחשוב להבין, איש יהודי היה בשושן הבירה. כשיש תואר אחרי האיש, זה אומר שאותו אדם הגיע לשלמות באותו דבר. משה, איש האלוקים. הוא הגיע לשלמות, בחיבור שלו עם הקדוש ברוך הוא. גם כאן, כנראה רוצים להגיד לנו, שאותו אליעזר, בכלל לא חשוב לנו שקוראים לו אליעזר. מה שחשוב לנו, שאליעזר שהוא עבד, הגיע לשלמות בעניין של להיות עבד. ומה הכוונה להיות עבד? במקרה שלנו, עבד השם. אם אנחנו רוצים ללמוד מה זה להיות עבד השם, תסתכלו על הסיפור של אברהם. ולכן אומרים, יפה שיחתם של עבדי אבות יותר משיחתם של אבות. העבדים, אליעזר מה שהוא עושה כאן, יש כאן לימוד יותר חשוב מאשר הדברים האחרים. זה פשוט מדהים. עכשיו, מהו הלימוד כאן? מה קרה שאותו אליעזר נהפך לאיש? ודרך אגב, הוא לא נשאר איש. לאחר מכן הוא מקבל שוב פעם את התואר חזרה של עבד. אבל מה שקורה כאן, וחשוב להבין את זה, א', השאלה היא, איזה מין ניסיון אתה עושה? הרי שאתה אומר, אם הנערה תגיד כך ותעשה כך, אז היא מתאימה. מה זה? זה הרי אסור על פי ההלכה. אם בן אדם אומר, אם יקרה לי כך וכך על הדרך, זה לנחש. זה אסור לנחש. למה לא? זאת אומרת שמה? תגבירי את הכל.
אם התכונות האלה קיימות אצלה, היא ברת חיתול. אם לא, נקס.
זאת אומרת שאין כאן ניחוש, אלא יש כאן...
בחינה.
אליעזר עבד אברהם רוצה לבדוק האם האישה שהוא בוחר תתאים לבית אברהם. עכשיו, איזה בדיקה הוא עושה?
בבאר.
אבל זה מאוד מוזר, תשימו לב. הוא בא ואומר, והיה, אם אני אבקש ממנה, היא תשקה אותי ותשקה את הגמלים. עכשיו תשימו לב, הוא בא עם... איך? לא, לא. תראו ככה. לא, 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 והיה... הנה, בוא נראה מה שהוא אומר בדיוק. הנה אנוכי ניצב על עין המים, ובנות אנשי העיר יוצאות לשאוב מים, והיה הנערה אשר אומר אליה, עתינה קדך ואשתה, והוא לא מבקש שיתשקה את הגמלים, חשוב להבין, ואמרה שתה וגם גמליך אשקה, אותה הוכחת לעבדך ליצחק, ובא ידע כי עשית חסד עם אדוני. עכשיו תשימו לב מה קורה. והיא טרם קילה לדבר, והנה רבקה יוצאת, אשר יולדה לבתואל בן מלכה, אשת נחור אחי אברהם, וקדה על שכמה, והנערה טובת מראה מאוד, בתולה, ואיש לא יודע, ותרד עינה, ותמלא קדה ותעל, וירוץ העבד לקראתה. תשימו לב, יש כאן הרבה ריצות, זה פרשה מאוד ספורטיבית, כולם עושים כאן ג'וגינג וריצות, וגם אליעזר רץ, ויאמר, אגמיעיני נא מעט מים מקדך, ותאמר שתי אדוני, ותמהר ותרד קדה על ידיו ותשקהו. אבל דרך אגב, אורח חיים הקדוש אומר, ותשקהו, הוא לא היה אפילו צריך להטות את הראש, היא פשוט באה ושמה לו את המים ככה, לא צריך לעשות שום דבר. היא לקחה ומזגה לו את המים כמו לתינוק. ותחל להשקותו ותאמר, גם לגמליך ישב עד אם כאילו לשתות, ותמהר ותר קדה על השוק ותר צעוד על הבאר לשאוב ותשב לכל גמליו. והאיש משתעל המחריש לדעת, הצליח השם דרכו. אם לא, אני הרבה שנים לא הבנתי מה שהוא אומר כאן. מה הוא אמר? אם היא תגיד, אני לוקחת ומשקה אותך ומשקה את הגמלים, אז הוא הצליח או לא הצליח? אז מה הוא משתעל, הצליח השם דרכו? אבל הוא רואה, בדיוק מה שהוא אמר, מתקיים. הוא גם ראה שהמים עלו לקראתה. מה עוד הוא רוצה לראות? מה הבעיה שלו כרגע? מה היא אמרה? היא הולכת להשקות כמה גמלים? אתם יודעים מה זה להשקות גמל? אתם יודעים כמה גלוני מים הוא שותה? מה? כמה זמן זה לוקח?
משהו בדיחה אולי, אבל עצובה סתם. נו, עצובה. הייתי פעם בזה שיעור תורה, באמת עצוב, למה? כן. אני ישבתי ובחורה הלכה לפינת קפה. ביקשתי ממנה... תכין לי נס קפה לדרך, אם אני חולה בטובך, בכל.
כן, כן.
אתה יודע איזה פיין פתחה עליי? אמרתי לעצמי בלב, איפה רבקה? השם יעזור, תבין כאילו.
על זה אנחנו לא...
לא ביקשתי גמל או
כלום. אבל זה מה שאנחנו לא... זה מה שאנחנו לומדים עכשיו.
אני בטוח שהייתי עושה לקפה, אבל אני אומר, איפה המידות נעלמו היום?
אז ברוך השם שאין לך קשר איתה.
כן, זה בטוח.
זה בדיוק מה שאנחנו לומדים עכשיו. מה צריך לחפש אצל בן או בת הזוג? וזה הדברים החשובים. עכשיו תשימו לב. חשוב להבין דבר אחד. יש אנשים, זאת ילדה קטנה. אני עוד פעם, אני מאוד לא, דרך אגב, אני מאוד לא אוהב את ה... לא, 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 אני רוצה להדגיש נקודה מאוד חשובה. היות ואנחנו לא מדברים בסיפורים, חשוב להבין שארבע זה state of mind, זה לא בדיוק, זה תמימות של ארבע. זה כמו שהאור החיים הקדוש למשל אומר שאברהם אבינו גילה את הקדוש ברוך הוא בגיל ארבע, ויש כאלה שאומרים בגיל שלוש, ויש כאלה שאומרים בגיל חמש. מה הרעיון? הרעיון הוא שהתפתחות הילד, אם אתם תבדקו, אתם תגלו דברים מאוד מעניינים. שהילד מתחיל בגיל ארבע לשאול שאלות. בתמימות. וזה מה שהיה אברהם אבינו. זאת אומרת, זה לא משנה הגיל שלו, הכרונולוגיה האמיתי, הביולוגי. מה שמשנה, איך הוא התנהג. זאת אומרת, הוא היה מבחינות התינוק שכרגע מגלה את העולם והוא שואל שאלות בתמימות. וככה הוא גילה את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, שאם אני רוצה לגלות את הקדוש ברוך הוא, אני צריך להוציא את כל המחשבות הקודמות ולהסתכל בדף נקי, דף חלק, וככה לראות דברים. וכך אנחנו רואים כאן שהיא ילדה באיזשהו מקום, אפילו בחורה צעירה, צריכה להשקות 10 גמלים. חבר'ה, אם אנחנו אומרים, כמה אומרת 21 ליטר, כמה יכול להיכנס בדבר כזה? כמה? 3 ליטר, 4 ליטר, כמה? כמה יכולה לסחוב? 10 גמלים כפול, נגיד כל גמל איזה 4 פעמים לפחות, זה 40 פעם לרוץ הלוך ושוב. זה נשמע הגיוני? גם לאליעזר זה לא נשמע הגיוני. לכן הוא אמר, אולי הם אלה שמדברות הרבה ועושות מעט. זה גם דבר שצריכים לבדוק אותו בזוגיות. יש אלה מדברים בלה 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 בלה, אבל מאחורה אין כיסוי. מה? סליחה. כן, נו, מה רצית להגיד משהו?
לא, כאילו חיכה
שזה בעצם כל הדברים בעל, זה בעצם היה... כן, הוא חיכה, זה מה שכתוב בפירוש, תשימו לב. והאיש משתאל המחריש לדעת, היצליח השם דרכו אם לא, והיה כאשר קילו הגמלים לשתות. רק אז, ויקח את הנזם ואת הזה ואת הפה ואת השם ושם עליה. זאת אומרת, הוא חיכה. עכשיו, מה זה הוא חיכה? תחשבו על זה, 10 גמלים האלה הוא עם 10 עבדים. זאת אומרת, עומדים שם 10 גברתנים, מסתכלים על הילדה הזאת, רצה, פופ, פק, פלק, קדימה, קדימה, הלוך משוב, הלוך משוב, אף אחד לא עוזר לה. כלום. הרי זה מראה סוריאליסטי עזוי. איפה מוצאים דברים כאלה? אני במקום רבקה? יאללה, מה קרה לך? כתוב, עזוב, תעזוב אמו. ככה כתוב? זאת אומרת, אם בא בן אדם אומר לך, תשמע, אתה יש לך מצווה לעזור לי, כן? פרק לי את המסעית. ואתה יושב בצד ככה, רגל על רגל, סיגריה ביד. אדוני, הוא אומר לך, אדוני, כתוב, עזוב, תעזוב אמו. אם אתה לא עוזר, אני הולך. אז היא חורה רבקה, היא יכלה להגיד אותו דבר. אני מציעה, בטוב לב שלי, להשקוט לך 10 גמלים. אתה עומד כאן עם 10 גברים, ואני ילדה קטנה, ואתם אפילו לא נוקפים אצבע, לפחות תיקחו תדלי, משהו. כלום, עומדים שחר, משלבים ידיים, והם מסתכלים, הופ, 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 מה זה? אבל זה בדיוק התובנה, שאנחנו צריכים להבין מי זאת רבקה. מי הם האימהות שלנו? מה הן מנסות ללמד אותנו? זהו הרי חסד בלי גבולות. ואכן, מה קורה? כשהיא מגיעה אחר כך, האוהל השרה כתוב, הכל חוזר, מה זה אוהל השם? פתאום הנר מתחיל לדלוק, כל הדברים שחסרו ברגע ששרה הלכה, הם חוזרים, כי היא הממשיכה של שרה. ואנחנו צריכים להמשיך את השושלת הזאת. וזה בדיוק מה שאנחנו רואים. עכשיו, מה קורה עם אליעזר? בוא, אנחנו עוד לא הבנו את אליעזר. אליעזר הזה נותן לה עכשיו את הנזם. אתה שאלת מי בכלל? תגיד לי, אתה, מה זה? הרי אתה אמור להביא מהבית, מאיזה מקום מסוים, מה, אתה לא שואל מי בכלל? אולי זה לא, אולי בשד, חסד, הכל, אבל הוא מבין שחסד בגודל כזה, זה רק יכול להיות מהמשפחה של אברהם. זה דבר שאין כמה לבדוק יותר, זה הבדיקה האולטימטיבית. אבל, תשימו לב, אומרים יפה שיחתם של עבדי אבות, יותר מבנים, כאשר הוא מספר את הסיפור, הוא לא אומר את זה. הוא לא אומר אותו דבר. הרי אנחנו רואים כאן דבר הזוי. אנחנו רואים את התורה חוזרת על הסיפור של אליעזר פעמיים. זה דבר נדיר גם. התורה לא סתם משתמשת במילים מיותרות.
אז למה לספר את הסיפור, והסיפור הוא כמעט אותו דבר? בשביל מה התורה מספרת אותו עוד פעם? כי יש כאן לימודים עצומים. ובואו נראה חלק מהדברים למשל. עכשיו, דיברנו על ריצות, נכון?
מה זה שיחתן של בנים?
בני אבות. נגיד יעקב, יצחק. השיחה שלהם היא פחות...
לא חזרו עליה, לא חזרו עליה.
לא, לא, לא חזרו. הוא אומר לך, לא רק זה. הוא אומר שהשיחה של אליעזר כאן, מה שכאן אליעזר מדבר עליו, מה שהוא עושה, זה יותר יפה ממה שעושים הבנים. זאת אומרת, עד כדי כך, זאת אומרת, הגדולה והעוצמה של הדברים שנעשים כאן, ותכף אנחנו נבין, אנחנו עוד לא הבנו בכלל מה אליעזר עושה. עכשיו, ברוך השם אלוקי אדוני אברהם, אשר לא עזב חסדו ועמיתו מעם אדוני, אנוכי בדרך נחני השם בית אחי, אחי אדוני, ואתה רוצה נערה, תשימו לב, אמרנו ריצות, יש כאן ריצות בלי סוף, כל הזמן רצים כאן, אז הנה גם, דרך אגב, גם כל הפעולות שהיא עושה, רבקה, ותמהר, ותרקדה, ותמהר, ותמהר, הכל בזריזות. דרך אגב, זה מאוד מעניין. אומרים החיפזון מהשטן, נכון? ומצד שני, אומרים לנו שאנחנו צריכים להיות, איך אומרים, זריזים במצוות. אבל ישנו הבדל עקרוני, אנשים לא חושבים על זה. יש הבדל בין חיפזון לזריזות? יש הבדל או לא? מה אתם חושבים? איך? לכן חיפזון מהשטן. חיפזון זה בלחץ, פחד, זה דברים שאני עושה את הממירות בלי לחשוב. זריזות זה עם מחשבה. ויש הבדל עצום בין הדברים. כשבן אדם עושה דברים בלחץ, הם לא יוצאים טוב. הוא עושה הרבה שטויות. לכן כשמדברים על זריזות, לא מדברים על עשייה בלי מחשבה. זה כמו נתן לכם דוגמה. בן אדם צריך להתפלל מנחה, הוא מאחר. אז הוא בלחץ. כשהוא בלחץ, מה הוא עושה? איך נראית התפילה אחר כך? אותו דבר. אותו דבר. אותו, לא, הוא ימשיך באותו קצב. בלי לשים לב מה שקורה. תשימו לב. לכן, מה אומרים? תעצור, תעשה סטופ, תרגע, ועכשיו תתחיל מההתחלה. כי הלחץ גורם לאנשים לעשות שטויות. בחיים בכלל. שאתה גם בעבודה וגם בחיים הרגילים, שאתה עושה דברים בלחץ, אתה עושה שטויות. אז בכלל, ככלל כדאי ללמוד מהאבות שלא עושים דברים בלחץ, אלא עושים דברים בזריזות. וגם כאן, ואתה מהר, ואתה מהר, והנה, ואתה רוצה נערה, ואתה ירד לבית אמה. יפה. וגם כך, אליעזר עושה בזריזות, וגם אברהם אבינו עושה בזריזות, וישכם אברהם בבוקר, וישכם עוד פעם ועוד פעם. זה אחד הלימודים שאנחנו לומדים מהפרשיות שלנו. גם הלך לך, הכל נעשה בזריזות. דרך אגב, כשדיברנו על הלך לך הראשון ולך לך האחרון, יש כאן עוד דבר, נקודה חשובה שאולי כדאי לציין אותה. ישנם לכל אדם שתי סוגים של ניסיונות בחיים. יש את הניסיון של היום-יום, צריך כל יום לקום, צריך כל יום לקיים את המצוות, צריך ליטול ידיים כל יום, צריך לעשות חסד, צריך להתפלל, צריך לקיים את כל המצוות, זה כל יום. ויש את הניסיון אחת פעמי, מה זה אחת פעמי? פתאום נתקלים באיזשהו מצב קשה בחלוטין, ואת צריכים להתמודד איתו. מה יותר קשה? איך? בעיקרון זה לא כל כך פשוט, כי בוא נגיד ככה, לפעמים אנחנו נעדיף, בדיוק, לפעמים אנחנו נעדיף את היום יום ולא איזשהו ניסיון חס ושלום שלא נדע. עכשיו זה עוד לימוד מאברהם אבינו.
הוא לא צפוי.
בדיוק. אברהם אבינו זה היה עוד לימוד ממנו. לך לך ראשון, כי לך לך אחרון, הכוונה היא שמבחינת אברהם אבינו, הניסיון של היום יום והניסיונות החד פעמים הקשים מבחינתו זה היינו אף. זה לא משנה לו, הוא חי את השם. זה לא משנה לו אם זה היום יום, וזה לא משנה לו אם זה ניסיון חד פעמי. זה עוד לימוד מה הלך לך. וזה ההתנהגות שלו. ודרך אגב, הקטע הזה של שרה אימנו שהוא קובר אותה וכל מה שהוא עושה, זה אומר, אז חלק מהפרשנים אומרים שזה באמת חלק מהניסיון העשירי. זאת אומרת, כמו שאמרנו, עשר שטן מלפנינו מאחרינו, בעצם אברהם אבינו גומר את הניסיון של העקדה רק בפרשה שלנו, אחרי שהוא קובר את שרה. רק אז הוא גומר את הניסיון. עד אז זה ניסיון שמתמשך. זאת אומרת, היה לו כאן בעצם שילוב של לא פשוט. זה הניסיון חד פעמי שהתמשך והתמשך והתמשך. עכשיו, ולרבקה אח ושמו לבן, ומה אתם חושבים שהוא לא רץ? גם הוא רץ. והיה רוץ לבן אל האיש החוצה אל העין. יש כסף, יש זהב, הרי בואו לא נשכח. אברהם אבינו הוא מלא בכסף, והוא בטוח שזה עכשיו יבוא, מי יודע עם מה הוא בא הכל. בואו נראה, בואו ניקח. ויהי קירות את הנזם ואת הצמידים על יד אחותו, ובשומעו דברי רבקה אחותו לאמור, כה דיבר אל האיש, ויבוא אל האיש, תשימו לב, איש, איש, איש. והנה עומד על הגמלים על העץ, על העין, סליחה. ויאמר בו ברוך השם, למה תעמוד בחוץ ואנוכי פיניתי הבית ומקום לגמלים. מה זה פיניתי את הבית? רש"י מסביר, מעבודת אלילים. זרק את כל העבודת אלילים, כי אחרת אליעזר לא היה נכנס אליו הביתה. ויבוא האיש הביתה ויפתח את הגמלים ויתן תבן ומספול לגמלים ומים לרחוץ רגליו ורגלי האנשים אשר איתו ויוסן לפניו לאכול. תשימו לב, הוא אחרי דרך, הוא לא אכל. למי הוא דואג קודם כל? לאכיל את הגמלים. ובזה אנחנו לומדים שבעניין של אוכל באכילה, קודם כל הבהמה, דרך אגב בשתייה קודם כל, ולומדים את זה גם באותה פרשה, לומדים את זה מרבקה שהיא השקטה את הגמלים. אז מזה אנחנו לומדים שלהשקות לפעמים יש קודם כל הבן אדם ואחר כך הגמלים. אבל באכילה קודם כל הבהמה ואחר כך האדם. אבל לא ניכנס לזה כרגע. בכל אופן, אחרי שהוא עושה את זה, ויושם לפניו לאכול. עכשיו, מה אתם הייתם עושים עכשיו? אוכלים. מה עושה אליעזר עבד אברהם? ויאמר, לא אוכל עד אם דיברתי דבריי. אני לא אוכל כלום. קודם כל אני רוצה שתשמעו בשביל מה אני כאן, מה המטרה שלי. ויאמר עבד אברהם אנוכי, זאת אומרת אל תלבלבלו, אני לא אדון ולא מלא, אני עבד אברהם. והשם ברך את אדוני מאוד ויגדל ויתן לו צאן ובקר וכסף וזהב ועבדים. תראו באיזה חוכמה הוא עושה את זה. תראו, אני מציע לכם כאן שידוך, חבל על הזמן, הכל יש. ותל את שרה אשת עובדים בן לאדוני אחרי זקנתה ויתן לו את כל אשר לו. אז דרך אגב, כאן יש לנו הוכחה שמי קיבל את הכל? לא אליעזר. אברהם אבינו נתן את כל מה שיש לו ליצחק, לא לישמעאל. לא, אני אומר, כאן יש לו הוכחה, דרך אגב, ברורה כתובה בתורה. וישביעני אדוני לאמור, לא תיקח אישה לבין אדוני וכו' וכו', אם לא, ותמיד עבר, ויאמר אל אדוני, וכו', ויאמר אליי, כך וכך, ותראו. הוא מספר את כל הסיפור, עכשיו תשימו לב. כי תבוא אל משפחתי, אם לא ניתנו לך, עכשיו הוא גם אומר להם, הוא משאיר להם גם פתח, שלא תחשבו שאני פרייר, אם לא תיתנו לי, אני אלך למקום אחר, הייתי נקי מעלה. ואבוא היום אל העין, ואומר, השם אלוקי אדוני אברהם, אם יש חנה מצליח דרכי אשר אנוכי הולך אליה, הנה אנוכי נצב עליהן המים, והיה על מה יוצא תשאוב, ואמרתי אליה, השקיני נא מעט מים מקדך. ואמרה אליה, גם אתה שתה, גם למגליך אשאב, היא האישה אשר הוכיח השם לבן אדוני. אני טרם אחלה לדבר אל ליבי, והנה רבקה יוצאת וקדה על שכמה ותרד העינה ותשעה, ואמר אליה שקינינה, ותמהר, ותשימו לב, זה בעצם אותו סיפור, עוד פעם. ואשאל אותה, ואומר בת מיה, ותאמר בת בתואל בן נחור אשר ילדה לו מדקה, ואשים הנזם על הפה. שמתם למה קרה כאן?
קודם בילה.
הרי בתכלס הוא קודם נתן אחר כך שאל. כאן בדיוק הפוך. קודם הוא שואל מיית, ואחר כך הוא נתן. עכשיו יש כאן שתי דברים. קודם כל זה היה נראה מאוד עזוי, אם הוא בא ומספר להורים ולמשפחה, שהוא סתם נתן לאיזה בחורה, שהוא לא יודע מי בכלל, נותן לה זהב, יעלומים, תכשיטים. על מה? דבר שני, אליעזר גם היה חכם. הוא ידע שאם הוא נתן, מה? איך?
לבן היה
חמדן. תכף נראה, עכשיו הוא גם עקף את לבן. כי הרי אם הוא היה נותן לפני שהוא שאל, אז למי זה מגיע? ללבן, כי הוא לא יודע מי זה, אותו אין כאן שידוך. אבל אחרי שהוא שאל מי את, והוא נתן לה את זה בתור מתנה לאירוסין, לחתונה, ולכן זה של מי? זה שלה ולא של לבן. ואקוד ואשתחווה להשם, ואברך את השם אלוקי אברהם אשר הנחה בדרך אמת, ואתה, תשים, אם ישכם עושים חסד ואמת את אדוני, אגידו לי, ואם לא, אגידו לי ואפנה אל ימין ואל שמאל. טוב, אומרים, מהשם יצא הדבר. עכשיו, עוד נקודה מאוד מעניינת עכשיו. הנה רבקה לפניך, כך ולך, ותהי אישה לבן אדוניך, והיא כאשר שמע עבד רם את דבריהם, וישתוכו ארץ על השם, ויוצא עבד כלי זהב ולברדים, ויתן לרבקה ומגדנות. דרך אגב, נדמה לאדמור מגור אומר את זה. ויוציא עבד כלי כסף וכלי זהב ובגדים, ויתן לרבקה. מאיפה ידעת המידה שלה? מה, לא מוזר? מה זה מידה רגילה? הוא ידע בת כמה היא יודע, בגובה שלה, מה היא שוקלת. מה, הביא את כל המידות, אתה אומר. אז האדמור מגור אומר שהוא הראה לו איך מתלבשים בבית אברהם. הוא הראה לה, מתלבשים בצניעות. אתה רואה את הבגדים? זה בגדים של אושים, לא בגדים חשופים, לא בגדים לא צנועים.
לא בגדים, אלא הראה להם.
בדיוק. הבגדים, המטרה של הבית להראות, זה סוג הבגדים שלובשים בבית אברהם. שזה רעיון מאוד יפה. ויתן אברהם יונון נתן לאחיו לאמה, ויאכלו וישתו ואנשים אשר עמו, ובבוקר ויאמר שלחני לאדוני. ויאמר אחיה ואמה, תשב הנערה, מה זאת אומרת? מה קרה? ילדה קטנה, כבר אתה, אתמול יצאת על הנישואים, עכשיו אתה כבר רוצה לקחת, תן לה לקלוט את הרעיון. לא, לא, עכשיו. שואלים, מה כל האטרף הזה? מה זה? הוא מבקש ברכה מיוחדת, הוא רץ אליה, הוא נותן לה את הנזמים לפני שהוא שואל מי היא, הוא אחר כך הוא ממהר תכף לקבל תשובה, ולמחרת בבוקר הוא תכף לוקח אותה. למה? מה עובר לו בראש? מה, אם הוא היה מחכה קצת, היה קורה אסון? נו. למה? עד כדי כך זריזות. יש כאן גם את גם ילדה. אליעזר, בוא נחשוב על אליעזר. לאליעזר יש בת, והוא מת שהבת שלו תהיה הקלה של יצחק. כן, יש לו בת, זה מדרשים מאוד ידועים. אליעזר היה בת, והבת שלו היא הייתה מתאימה, כי כנראה אם אליעזר שהיה צדיק גדול, חביבה, יש לו מקום מכובד בעולמות העליונים, אליעזר, זה לא סתם בן אדם. ואותו אליעזר יש לו בת שכנראה גם היא מחונכת כמו שצריך, והיא צדיקה, ויש לה את כל המעלות. אבל אמר לו, אתה לא יכול להידבק בזרע אברהם. אברהם אמר לו, אני מצטער, עם כל הכבוד לך, אתה משבט מסוים, אתה ממקום מסוים, אתה לא, אין ארור נדבק בארור, לא ניכנס כאן לכל הצורה הזאת, איך תבינו, איך, הוא אמר את זה בטח בצורה שאליעזר הבין, ואליעזר הוא לא איזה סתם בנה, הוא ידע שזה, אבל אם הוא לא ימצא שידוך, אז מי יותר מתאים מאשר? הבת שלו. עכשיו, הוא עכשיו יודע שזה בפנים, אבל הוא עבד שהוא איש, הוא הגיע לשלמות. והוא יודע שאם הוא ייתן לשטן איזה רגע אחד לבלבל אותו, אוי ואבוי מה יקרה. הוא יתחיל לחשוב, הוא יתחיל למצוא תירוצים, ולכן איכשהו קולט שזה היא, הוא לא שואל מי היא, נותן לה. כשהוא מגיע הביתה, אומר, רגע, לפני שאני יושב לאכול, אני רוצה להגיד לכם למה אני כאן. שלא יתבלבל לו, שלא יתחיל לחפש תירוצים. ואחר כך הוא אומר לה, עכשיו אני לוקח אותה מכאן, לא מחכה. כל זה הוא עשה, וזה לימוד עצום. הרבה פעמים בחיים, אתן לכם דוגמה. אני יוצא לי הרבה לנסוע לתערוכות. אני נמצא בענף הרהיטים, אני יוצא הרבה לתערוכות בחול. עכשיו, תערוכה זה מקצוע. לראות תערוכה זה מקצוע. אנחנו מדברים כאן על, באמת, זה לא כאן גני התערוכה, זה תערוכות של קילומטרים. והאולמות בנויים בצורה מסוימת. זה תורה שלמה באמת לעבור על התערוכה כולה. עוד פעם, אפשר לעבור חפיף. עכשיו, אחד הדברים שאני למדתי, שזה באמת מאוד מעניין, איך הייתם עושים את התערוכה, במהירות או באיטיות? למה? אז אני אגלה לכם סוד מצחיק, במהירות. כן.
למה?
כי כשאתה עושה את זה באיטיות, את מתעייפת. כן, 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 זה מקצוע, אמר לך זה מקצוע. מה קורה? הרי מה הבעיה? הבעיה שלנו זה, שתן לך דבר, הייתי פעם בתערוכה של מנורות. אני לא בענף המנורות. עכשיו, תראו לעצמכם, עכשיו מי שלא בא, אם זה, גם כיסאות, אתה מסתם דורה, אני בכיסאות. אתם יודעים מה זה לראות ביום אחד, נגיד, 4,000 כיסאות? אתה, פשוט, עכשיו, אם זה לא התחום שלך, אם זה לא התחום שלכם, חבל עליכם. הלכתי בתערוכה של מנורות. אחרי ה, סליחה על הביטוי, אחרי הביטן הרביעי, כבר הכל נראה לי אותו דבר. אבל אני בטוח שמי שימצא בענף של המנורות ראה את ההבדלים. אבל אני כבר לא ראיתי כלום. למה? זה לא ענף שלי, זו תחום שלי. והסתלקתי משם מהר, למה כבר אני, המוח שלי כבר השתשתש. עכשיו בתערוכה, עשינו פעם לאט. מה קרה לאט? תוך כמה שעות התעייפנו, כבר לא היה כוח להמשיך, וכבר לא קלטנו כלום. אבל לעומת זאת, שעשינו את הדברים במהירות, אנחנו מתרגלים, קולטים, טק, 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 ולא רק זה. אחרי הפעולות נמשכות הלבבות, שבן אדם נמצא בהתלהבות פיזית, ההתלהבות הרוחנית גם עובדת. זה אחד מהכללים, שבן אדם רוצה לעבור ממצב רוח מסוים למצב רוח אחר. למשל, בן אדם נמצא בעצב, והוא נמצא בדיכאון, הוא צריך לעשות פעולות של שמחה, וחבר'ה, זה עובד, תדעו לכם, זה עובד. זה לא קל להתחיל את זה, אבל זה עובד. ברגע שבן אדם עושה פעולות מסוימות, הן משפיעות על הפנימיות שלו. כי הפנימיות והחיצוניות הם מחוברים ביחד. אז פתאום למדתי דבר ש... שאני אומר לכם גם היום, קשה לכם להבין את זה. אבל אם אתם תלכו בתערוכה, ואתם תעשו אותה בזריזות, ובכלל בחיים תראו, שיש הרבה דברים שאם אתם עושים אותם בזריזות, אתם, עוד פעם, זריזות לא חיפזון. זריזות מחשבתית. אם אתם עושים דברים בצורה מתוכננת, אבל לא עוצרים בזריזות, אתם מספיקים הרבה יותר. נכון שבערב שהגענו חזרה לחדר במלון, היינו גמורים לגמרי, כי אתה הולך, רק לסבר את האוזן, בתערוכה האחרונה אני הלכתי ביום איזה 26 קילומטר, זאת אומרת, זה, כשאתה מודד את הדברים שאתה הולך, זה, זה המון. זה, זה כאילו בלי גבולות. אבל תכלס, הדבר מוכח. אם אני הייתי עושה את הדברים באיטיות, או הייתי עוצר פה ועוצר יותר מדי, לא הייתי יכול לגמור את התערוכה. זאת אומרת שההזריזות היא בעצם ערך עליון לעשיית הדברים, ולא רק זה, להשלמת הדברים. לכן אליעזר יודע שאם הוא יפסיק לרגע, מה יקרה? ייכנסו עירורים, והוא יתחיל למצוא תירוצים, ונגמר הסיפור. לכן הוא מלמד אותנו, מה זה להיות עבד השם? מה זה לקבל על עצמנו את הדברים, ולעשות אותם עד הסוף? זה קודם כל בזריזות. כשאנחנו עושים דברים בזריזות, אנחנו שקועים בעניין שאנחנו עושים, אין לנו זמן לחשוב. דרך אגב, זה, לפעמים אתם שומעים, יש כאלה שמתפללים, אתה יודע, במהירות הבזק, אז אחד מה אתם רוצים, דרך אגב, יש כאלה שכן, אני לא אומר, לא אומר שלא, רק לכל דבר יש גבול. יש אחד שאומר, אמר לי, שמע, אם אני אתפלל לאט, באים לי מחשבות זרות בראש, אני לא יכול להתפלל, לכן אני אתפלל מהר, ואז אני ככה יכול לכוון את כל התפילה. זה נכון, אבל יש כאלה שמראים עוד דבר, אני לא יודע אם סיפרתי לכם, פעם היה, היה לנו מישהו שלימד אותנו את הדף היומי, והחליף אותו איזה מישהו, והוא בא, והוא מאוד מהר. ואז בזמנו היה, אחרי הדף היומי, היו לומדים כמה הלכות ש... עכשיו הוא מרוב מהר מהר, ואז הוא בא ללכת, ופתאום הוא נזכר, רגע, לא אמרתי את ההלכות. אז ככה, לקח, פתח את זה. הרן הזה, טוב, זה אנחנו יודעים. זה אנחנו גם יודעים, טוב, להתראות, ביי. אמרתי, עכשיו אני הבנתי איך מתפללים. מגיע לאשרי, אני יודע. ובעל ציון, אני גם יודע. עלינו נשבח, בכלל אני יודע. יאללה, גמרת, נגמרה, תפילה צ'יק צ'ק. קוראים את המילה הראשונה, מילה האחרונה נגמר. וזה חשוב להבין את ההבדל בין זריזות לבין, סליחה על הביטוי, לא לעשות כלום. וכאן למדנו דבר נפלא, אליעזר עבד אברהם. עכשיו, כאשר אנחנו מסתכלים על אליעזר עבד אברהם, אני רוצה לחזור לעוד, יש מדרש מאוד יפה על, על חיי שרה. יש המון דברים יפים, אני רוצה לראות אם אני מוצא את זה כאן. בכלל, כשאנחנו מדברים על, אתם יודעים, בעולם יש סיסמה שאומרים לה time is money. מכירים את זה? במיוחד זה האמריקאים בכלל, חבל על הזמן. אתה מזמין אותו למשהו, פגישה וזה. שמע, הזמן שלי יקר. time is money. אז חבר'ה, זה, יש אנשים שמשקיעים, זה כמו שאתה אתה הולך, יש את החנויות של שעונים. אז יש שעונים ב-500 שקל, יש ב-1,000 שקל, יש ב-2,000, יש ב-20,000. יש גם ב-100,000, ויש גם תילוח גם במיליון. יש פתק פיליפס שעונים, 150,000, 200,000, חצי מיליון. זה המאחרים של השעונים. ואנשים קונים את השעונים האלה בשביל להראות, אני שפוני, אני בן אדם עשיר. והם שוכחים דבר אחד, שהם משקיעים את הכסף בעצם במשהו שמראה להם את הזמן, אבל מה הם עושים עם הזמן? זה החשוב. החשוב הוא לא השעון שמראה את הזמן, אלא מה אני עושה עם הזמן. אז אצלנו לא time is money, תורה זה הזמן. הזמן שלנו זה תורה. הזמן צריך לנצל אותו לתורה. עכשיו, כשאנחנו מדברים לנצל את הזמן לתורה, ישנו מדרש רבה מדהים. רבי עקיבא היה יושב ודורש, והציבור מנמנם. רבי עקיבא הגדול נותן דרשה, ואנשים ככה יושנים, מנמנמים. ביקש לעוררם, רצה להעיר אותם. יש לי אח שיש לו גם שיטה, הוא פרופסור לפסיכולוגיה, והוא כשהוא נותן הרצאות, אז מה שהוא עושה, הוא מדי פעם עושה, מכניס איזה מנבק כזה למחשב שעושה צפצוף. אבל צפצוף, מה זה צפצוף? חבל על הזמן. זה צפצוף כזה מרגיש, כולם מתעוררים. אנשים בהתחלה חושבים שזה אין באג במחשב שלו. הוא אומר לי, מה זה? זה מתוכנן מראש. אחרי זמן מסוים, אנשים מאבדים עניין, אז אני מעורר אותם ככה, שימשיכו להקשיב. אז בקיצר מהם כאן, רבי עקיבא רואה אותם, מתחילים להירדם שם על השולחן, ביקש לו רם, אמר, מה ראתה אסתר שתמלוך על 27 ומאה מדינה? אסתר המלכה, אשתו של אחשוורוש, 27 ומאה מדינה. מזכיר לכם משהו? שרה. אלא תבוא אסתר שהייתה בת ביתה של שרה שחייתה קוף וחף וזיים ותמלוך על קוף חף וזיים מדינות. אני שואל אתכם, התלמידים חצי יושנים, מה בדיוק מאיר אותם כאן? מה הקשר, מה העניין, ומה בעצם יגרום להם להתעורר שהוא אומר להם את זה?
אתגר אותם.
לא, צריך להגיד את זה מילה
צריכים לחשוב מה הקשר בין
ה-27
של שרה
לשל
אסתר, אז מעורר
קצת. תכף תבינו מה מעורר כאן. והיו חיי שרה, אומר, התורת משה אומר, זה החתם סופר, והיו חיי שרה, שני חיי שרה. מה זה שני חיי שרה? במדרש יודע השם ימי תמימים, כשם שהם תמימים, ככה שנותיהם תמימים. עכשיו בא, אני לא אקרא לכם את כל המדרש, מה שהוא אומר זה כאן, זה דבר מאוד מאוד מעניין. אשת חיל מיוחס לשרה אימנו. וכתוב שמה, ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה. והאמת שתיתן טרף וחוק זה די דומה. שתיהם יש להם מובן דומה, טרף זה מזון וחוק לנערותיה זה גם פרנסה ומזון. אז יש משימה כפילות. אז אומרים, מה אמרנו? כל שניה היו בתמימות, שני חיי שרה, כולם היו תמימות, שהייתה צדיקה כל הזמן, אבל עם כל הכבוד, בתור ילדה בת 4, מה היה כבר יכולה להיות צדיקה? אבל מה עושה שרה? ותיתן טרף ותקום בעוד לילה, ותיתן טרף לביתה, וחוק לנערותיה. השלימה בלילה את המצוות שהיא לא עשתה כשהייתה ילדה קטנה. זאת אומרת, גם טרף לביתה עכשיו, וחוק לנערותיה בלילה, ואתה קום בעוד לילה. עכשיו אתם מבינים איך הוא העיר אותם? אתם לא מתביישים? שרה אמנו קמה בלילה כדי להשלים את היום, ואתם באמצע היום יושנים. היום ונורא. אבל יש עוד פירוש מאוד מאוד יפה, שכדאי באמת לקחת אותו. הרב זלמן צורוצקין מביא את זה, ואומר ככה דבר יפה. אומר, תראו, 127 מדינה כנגד 127 שנים. אז בואו נראה, בואו נתחיל להבין. מדינה זה שנה, אוקיי? חודש, עיר, בסדר? שבוע, שכונה. יום, בניין. שעה, דירה. דקה, חדר. עכשיו תראו מה שאתם מפספסים בזמן שלכם. 127 מדינה כנגד 127 שנה. תחשבו עכשיו חשבון כמה כל דקה עולה לכם שאתם יושבים לי כאן על השולחן ומנמנמים. אז עכשיו אנחנו מתחילים להבין, המדרשים הם לא סתם מדרשים, יש בהם המון חוכמה ותובנה. אז עכשיו רבי עקיבא היה יושב ודורש והם מנמנמים, אמר, איך אני אעיר אותם? אני אסביר להם מה המהות של זמן, כמה שהזמן הוא חשוב, וניצול הזמן בצורה נכונה, ומה השכר שמחכה למי שמנצל את הזמן נכון. וזה לימוד עצום. ולכן, כשאנחנו באים ואומרים, זמן זה כסף, time is money, אז כדאי לנו לשנות את הסיסמה ל-time is Torah. שבן אדם היה יודע איזה שכר עצום הוא מקבל על כל דקה, על כל שנייה של לימוד תורה, מה מחכה לו, איזה ארמונות, איזה ארצות, איזה מדינות מחכות לו שם, הוא הרי היה משתגע מזה. עוד נקודה ואיתה אנחנו נסיים היום. אומר רש"י במקום, אתם מכירים את המדרש הזה? על הסיפור של השנים של שרה? מכירים? כן. למה נכתב שנה בכלל? לא אמר לך. איך? היא כבר רשומה, מה אתה...
מה, לא ידעתי את המדרש, חידשת לי...
הכל את רוצה לדעת? יש מי שיודע... את יודעת, אני לומד קבלה כבר, אני חושב, קרוב ל-7-8 שנים. חושב שאני יודע משהו? לא יודע כלום. מה לעשות? אין גבול, התורה היא בלי גבולות. עכשיו תראו, מה שקורה כאן דבר מאוד יפה. אומר, בת קוף כבת חף לחטא. ובת חף, לא חמה בת חף, לא חטאה, שערי אינה בת עונשין, אף בת קוף מלוכת, ובת חף כבת שבע ליופי. המדרש הזה קצת לא מובן. למה? אם אני בא ואומר שהיא לא חטאה בגיל 100, כמו שהיא לא חטאה בגיל 20, שהיא עוד לא מחויבת במצוות, לכאורה, עם כל הכבוד, ישנו מדרש שאומר שבין 100 זה בטל והלך מן העולם. מה זה? איזה תאוות יש לאחד בין 100 לעשות תעבירות? זה מה שמדיג אותו? אין לו כוח לעשות כלום. אז איזה מין מדרש מוזר זה? אחר כך אומרים, בת קוף, בת חף כבת שבע. זאת אומרת, היופי שלה בגיל 20 היה כמו היופי שלה בגיל 7. עם כל הכבוד, סליחה. מתי השיא של היופי של בחורה? בגיל 7 או בגיל 20? בגיל 20. אז מה מספרים לנו כאן? אלא שכנראה אנחנו לא כל כך מבינים מה אומרים לנו. בואו נבין את זה קצת יותר נכון. בעצם מה שאומרים לנו כאן זה כך. כמו שבגיל 100 אין חשק לעשות עבירות, אנחנו כבר יותר קוראים לקדוש ברוך הוא, התקרב, אנחנו מתקרבים אליו לאט לאט ככה, מה שנקרא. אז ככה גם שרה, אמנו הייתה בגיל 20. זאת אומרת, זה הזמן שבו הכל התאוות וכל הכל רוצים אחרי התענוגות. מבחינת שרה, כמו גיל 100. לא מעניין אותה. לא מעניין אותה כלום. אותו דבר לגבי יופי. כמו שילדה בת 7, לא מודעת ליופי שלה. ככה גם בת 20, ושרה הייתה אחת הנשים הכי יפות בעולם. ככה גם בת 20, היא הרגישה כמו בת 7, לא מודעת ליופי שלה. ואכן היא עברה ניסיונות, ולכן היופי שמדובר כאן, לא רק שהוא יופי פנימי, וזו נקודה מאוד חשובה. הרבה פעמים אנחנו מדברים על דברים רוחניים, יופי רוחני, יופי זה, והאמת היא שברוב המקרים, הדברים הרוחניים משתקפים גם בגשמיות, כי זה ככה דרך העולם. הרוחניות והגשמיות קשורים. בשביל זה אפשר לראות לפעמים בן אדם מאוד יפה או יפה, אבל זה יופי קר. לא, זה לא יופי. לא יודע איך להסביר לכם את זה. זה לא מדבר. למה? כי אין פנימיות. אין שום דבר שם. לעומת זאת, כאשר יש פנימיות יפה, היא מקרינה החוצה. ולכן הפנים זה פנים. הפנים מעידות על הפנים. זה מאוד חשוב לדעת. כשמסתכלים על פנים של אדם, אפשר לראות אם הוא טוב או רע, בדרגות מסוימות. דרך אגב, שמואל הנביא, הוא היה לו את הכוח לראות לא רק, הוא היה רואה בעיניים, היה רואה את הבן אדם, רואה בדיוק מי הוא. ולמרות זאת, גם הקדוש ברוך הוא קצת שיחק איתו משחק, הגיע קצת לגאווה עם העניין הזה כנראה, ואז שהוא בא להכתיר את דוד המלך, אז הוא אומר לו את המשפט ככה, מן דקירה כזאת, אדם יראה לעיניים, אתה אולי רואה לעיניים, אבל השם יראה ללבב. אז תשים את עצמרים בפרופורציה. אתה עדיין לא יכול לראות את הכל. המכנה המשותף של כל הדברים היפים שאנחנו רואים כאן בכלל כל ספר בראשית, זה העניין של החסד. שאנחנו רוצים לחיות חיים טובים, חיים של תורה, זה הכל בנוי ומושתת על החסד. והחסד זה הכוונה, שנאמר לאברהם, לך לך, אז על פי הקבלה, מה, לך לך אומר בעצם דבר מבהים. לך לך, לך לך, לך לך מעצמך, לך מהאגו שלך. אם אתה רוצה ללכת בדרך השם, תוציא את עצמך החוצה אל הכלל. לך לך, לך מהאגו שלך. תחשוב על אחרים. הבעיה שלנו שאנחנו הרבה פעמים לוקחים את הכל על אני, אני, אני. וזה אחד הדברים האיומים ביותר. שבוע שעבר, שאברהם אבינו יושב בפתח האוהל ומחכה לאורחים, ואורחים לא מגיעים. וכתוב, וירא אליו השם, ואחר כך, ויר אנשים, וישא עיניו ויר אנשים, וכתוב עוד פעם ויר. הוא ראה כבר את האנשים. אז אחד הדברים שאומרים, שאברהם ישב שם באוהל, השכינה מתגלית אליו, אבל השכינה, הוא לא רואה אותה. למה הוא לא רואה אותה? כי הוא נמצא במצב של עצב. עכשיו, הוא נמצא בעצב לא בגלל הברית מילה, בגלל שאין לו מצווה לקיים. לכן הוא יושב בפתח האוהל, והוא מחכה לאורחים, והוא רואה שלא מגיעים אורחים. עכשיו, מה הוא חשב? וראיתי דבר יפה בבית אל חלקנו, שבוע שעבר, דבר נפלא. מה הוא חשב? אומר מדרש שהוא חשב שעכשיו שהוא עשה ברית מילה, אנשים לא יבואו אליו. הם יחשבו שהוא עכשיו איפה ואיפה, הוא נהיה חרדי. עכשיו שהוא נהיה חרדי, אז יש, הוא אולי עושה הדרת נשים, אולי הוא עושה זה, ולא כל אחד יכול להתקבל אצלו, כי הרי בן אדם בדרך כלל עוזר לאלה שהם כמוהו. לא כל כך רוצה לעזור לאלה שהם לא כמוהו. ולכן חשוב לדעת ולהבין שברגע שאני עוזר לאנשים, אני צריך לעזור לכולם. וזה מה שהתורה מצווה אותנו. ואם אתם יודעים, כולם יודעים, מה שהיה עם הפירר, עם הרב פירר, מה שהיה, שאיך העיזו בכלל להדביק לו את העניין הזה של הדרת נשים. אבל כשקראתי את הסיפור הזה על אברהם, פתאום הבנתי מה שקורה כאן. הוא חרדי, יש לו את ההלכות שלו, אז כאילו באים אנשים ומתלבשים על הקטע הזה, אבל הם שוכחים דבר אחד, שאותה תורה שמצווה עליו לפעול בצורה כזאת לגבי שירה של נשים, זו אותה תורה שמצווה עליו לעשות חסד עם
כולם.
כולם. וזה אנחנו לומדים מאברהם אבינו. אברהם אבינו כאב לו עכשיו, אולי יחשבו, מה עשה הרב פירר? ביטל את העסק. למה? זה אברהם אבינו. זה הנה, זה אברהם אבינו, זה פרשת שבוע שעבר. ואני אומר לכם, הדברים לא קורים סתם באותו שבוע. הכל כתוב בפרשה, רק צריך לראות את זה. אברהם אבינו חשש מהדבר הזה, ואז מה עשה הקדוש ברוך הוא? ירגע, אל תדאג, אני עזוב, הוצאתי חמה כדי שלא יבואו אורחים. אבל שאני רואה כמה כואב לך שלא באים אורחים, אתה מתחיל לחשוש, אומר המדרש ששלושת האורחים לא היו אותו דבר. אחד היה בצורה של מלאך בים, סליחה, השני היה בצורה של סוחר, והשלישי היה בצורה של ערבי. כדי להראות לו שלמרות שהוא עכשיו עשה ברית מילה והוא נכנסה בקטגוריה אחרת, הוא עדיין באים אליו והוא רץ, כדי שלא יחשוב למישהו לרגע שהוא לא מכניס אותם בגלל שהם לא כמוהו. כך גם הרב פירר רץ ועוזר ומציל חיים, וזה פשוט בושה וחרפה אפילו לחומרים לשמוע. ואני אומר לעצמי, תראו איזה דבר מדהים זה פרשת השבוע, שהכל כתוב שם, רק צריך לראות ולמצוא את זה, שנזכה באמת לעשות חסד, מה שאומרים, חסד של אמת, חסד אמיתי, ונדע שרק ככה, וזה מה שצריכים לחפש בזוגיות נכונה, לדעת, לתת, לעשות חסד אחד עם השני.
אמן, אמן. נעשה ברכת מזון, אני אנסה לארגן שתי אנשים, נעשה מניין, הרב יתפלל לו.